המשפטי.
תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייג וגידי ליפקין.
אהלן אהלן, שלום לכם. אנחנו ביום ירושלים, מצד הדגלים התחיל. בואו נקווה שזה כמובן יעבור בשלום. אנחנו קודם כל ניתן לכם את הקרדיטים. שלום לך, גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן, מה שלומך?
שלום אופירה, יכול להיות יותר טוב, את יודע,
ברור,
שאת שומעת את כל מה שקורה פה במדינה הזאת.
על הגיוס של חיילים מהבוקר.
שמירי רגב אומרת, עשינו השנה דברים מדהימים, כל כך הרבה אנשים במלונות, אז תאמיני לי, הניתוק של השרים שיש פה בממשלה הזאת ממה שקורה פה, שאני שומע אמירה כזאת מקוממת, אין מה להגיד כבר אופירה, אין.
לגמרי. אנחנו כמובן נהיה עם יד על הדופק בכל מה שקשור לצפון, שמתחמם מאוד עם גיוס הרבה מאוד חיילים לקראת מלחמה קרבה. אנחנו נהיה עם יד על הדופק עם כל מה שקשור ביום ירושלים, והלוואי שתהיו לנו באמת חדשות על עסקת חטופים. שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה וכמובן לשמוע אותנו מכל מקום בארץ ובעולם. עולם. גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן איתי, עורכת ומפיקה מיכל ברנוי, והטכנאי שלנו עמית תנם. ואנחנו עכשיו, קודם כל אני מבינה שאנחנו בשבוע פלילים בכל מה שקשור לספורט הישראלי.
כן, 24 שעות של פלילים.
לא 20, גם התחיל עוד כבר ביום ראשון, אבל אין ספק שהספורט הישראלי נכנס פה בגדול לנושא הפלילי, וחבל שכך. אז בוא נתחיל קודם כל עם מה קורה עם דורון בנדר וואן, שלום לך.
אהלן חברים, ערב טוב.
אנחנו רוצים גם לצרף לשיחה את סגן ניצב יוני חג'אג', ימר חוף משטרת ישראל. שלום לך אדוני המפקד.
ערב טוב לכולם.
תשמע, אנחנו מסקרים הרבה מאוד פלילי, אבל מה שקרה כאן באמת בשבוע האחרון עם הספורט הישראלי חוצה גבולות. הכל בסדר? כל הגזרות התחממו או רק הספורט?
לא, הגזרות אותם גזרות, הכל בסדר, אנחנו בשגרה, זה פשוט אצלנו, זה חלק מהחיים. תופעות פשיעה,
גילות. טוב. דורון בנדר, ספר לנו מה קורה בחיפה, ואנחנו ניקח פרטים נוספים מהקצין, בבקשה.
כן, אין ספק שאתמול משטרת ישראל מוציאה הודעה על שחקן מכבי חיפה, נסחט.
שחקן לשעבר של מכבי חיפה.
רגע, עכשיו אני אדגיש, ואז מכבי חיפה גם מהרה להגיד שזה שחקן עבר, ולכן גם ציינו את העובדה הזאת. זהו, אנחנו נזונים מהמשטרה. אני לא מורה בפרטים מלבד ההודעות של המשטרה. אני חושב שיש לנו כאן עדות חיה שיכולה לבוא ולהגיד לנו, כמי שמפקחת על מה שקורה שם, מה היה.
בבקשה, במה בדיוק מדובר? מה אתה יכול להגיד לנו?
טוב, אז מבחינת הימר, אנחנו במהלך השבועות האחרונים, אפשר להגיד אפילו מספר חודשים, אנחנו עובדים על פרשייה סמויה, בתחום השחיטת דמי חסות, חבורה מאוד מאוד אלימה, שפעלה באזור הצפון, באזור מחוז חוף, בעיקר בחיפה. לצערי, במה שאנחנו חשפנו במהלך החקירה הסמויה, זה שהם פשוט סוחטים מכל הבעל היד, כל מי שהם יכלו, כל סוג של עסק, מוסכים, חנויות לממכר מזון, כל הסקים שמי שהרוויח קצת כספים מבחינתם היה חייב לשלם להם גם כספים.
פרוטקשן מה שנקרא.
סליחה?
פרוטקשן, כן.
כן, מדובר בפרוטקשן.
ואיך הם רצו לסחוט את אותו שחקן? איך הם ביצעו? מה הם רצו?
אז מה שאנחנו חשפנו במהלך החקירה שלנו, כמו שאני אומר, היינו על החבורה הזאת על הזנה במשך תקופה ארוכה, ובאמת בשבועות האחרונים נחשפנו לקשירת קשר בין חברי הכנופייה, כאשר הם מדברים על אותו שחקן, מתכננים לסחוט אותו בצורה קשה.
מה זאת אומרת מתכננים לסחוט אותו? מה הם בדיוק אומרים לה? הם אומרים לו את זה בטלפון, אומרים לו את זה בארבע עיניים?
שאלה הם הגיעו לה. וזופירה, מאחר ורק אתמול נכנסנו לחקירה גלויה ועדיין לא התחנו את כמעט שום דבר מהחומר בפני החשודים, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים.
לא, מה שאתה כמובן יכול לומר.
מה שאני כן יכול לומר זה שיש לנו ראיות מוצקות מאוד מאוד ברורות שאותה חבורה, כמו שהיא תכננה לסחוט אחרים, תכננה לסחוט את אותו שחקן בסכומי כסף גדולים.
מה זה גדולים? סדר גודל?
סכומי גדולים זה עשרות אלפי שקלים, והסיבה שתכננו לסחוט את אותו שחקן, זה רק כי הוא מרוויח, והם צריכים לקבל חלק מזה, כמו שמבחינתם הם אמורים לקבל חלק מכל עסק.
אבל למה שהם יבואו לאותו שחקן ספציפית ולא ילכו לשחקנים אחרים? כאילו, מה הוביל את העניין דווקא ספציפית?
מה הקשר ביניהם, בדיוק?
אני מאמין שאלה דברים שהתבררו לנו בחקירה. כנראה שאני, לצערי, נפלתם על השוטר שלא מבין בספורט. אני מבין שהוא שחקן מוצלח, וכנראה שהוא גם מרוויח יפה. אז יכול להיות שזה מה שהניע אותם.
אתה יודע, אם אתה לא מבין בספורט ואתה מבין רק בפלילי, בתוקף היותך כמובן ימ"ר חוף משטרת ישראל, אני רוצה לשאול אותך בדרך הכי פשוטה, עבריינים ששומעים אותנו עכשיו ושוקלים ללכת לאיים על הקליינט הבא, מה שנקרא, הם מבינים שהם יתפסו ויכנסו לכלא על זה או לא?
בגלל זה אני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח שאני עולה בתוכנית ובכל התוכניות ביומיים האחרונים, כי אני מבין שיש בד סביב האירוע הזה. אנחנו מטפלים ביד חמורה בכל עבריין שמנסה לשחות. מדובר בעבירה שפלה, נבזית, שמכניסים לאנשים תמימים יד לתוך הכיס ומודיעים להם שהשותפים החדשים שלהם הגיעו. ברמה האישית זה ממש מעצבן אותי. אני יכול להגיד לך של כל צוות חקירה שעובד בתחום הזה, ממש לא מקבל את הדברים האלה. אנחנו נמצאים בשביל אותם אנשים. אני אומר גם עכשיו לכל מי ששומע, אם הוא נמצא בבעיה, אם הוא נמצא תחת סחיטה, משלם כספים, אנחנו הכתובת, משטרת ישראל, תיתן מענה לכל בן אדם כזה, אנחנו לא נעזוב אותם. אני יודע שזה מפחיד, אני יודע שיש לפעמים השלכות לדברים האלה, אבל אם תיתנו את הכסף, ימשיכו לחלוב אתכם וימשיכו לדרוש את הכסף בלי הפסקה.
אדוני השוטר, כמה התופעה הזאת נפוצה?
לא, אבל זה מאוד חשוב מה שהוא אומר עכשיו.
נכון, ברור.
נפוצה מאוד, לצערי נפוצה מאוד.
כי מה? כי עבריינים יותר מרשים לעצמם, כי הם לא נענשים או שהם פשוט... זה המקצוע שלהם.
אני חושבת כרגע לתחום של בית המשפט. אני אלוואי ובית משפט היה נותן אנשים חמורים. לי אין ספק שאדם שמורשע בסחיטת דמי חסות לאדם תמים, יישב כמה שנים בבית סוהר, כל אחד יחשוב פעמיים. אבל לצערי אנשים לא מספיק חמורים, ואנחנו עושים הכל על מנת למגר את התופעה הזאת. אני נחשף לדברים חמורים. הגענו פה למצב של אדם שאיים בהתאבדות, ולא סתם, לא בקטע של... איים בהתאבדות בעקבות אותם סחיטות שהם העבירו אותו, וזה לא עניין אותם. הם המשיכו לקבות כספים, הם גבו מאות אלפי שקלים, ואני שמח מאוד שצריכנו לעצור את התופעה הזאת, וגם לסכל את אותו אירוע לפני שהם הספיקו לסחוט את אותו שחקן.
אדוני השוטר, האם יש עוד ספורטאים שהיו על הכוונת שלהם בחקירות שלכם? אני מניח שאתם התחקיתם אחרי אותו חבורה תקופה ארוכה, וכנראה ביצעתם את כל החקירות הסמויות שלכם, בטח עם האזנות או דברים כאלה, אני מניח, מן הסתם. האם היו, יש עוד ספורטאים שעל הכוונת?
אז השאלה היא במקום, כי באמת הם שחטו כל דבר שזז לידם. אני יכול להגיד לך שיש לנו התפתחויות משמעותיות מהחקירה הגלויה שהתחילה אתמול, ואנחנו נחשפים לעוד משחקים כתוצאה מחומרים שאספנו. כרגע אני לא רואה ספורטאים בקנה מידה כזה שנשחטו שם, אבל הכל פה דינמי וזה משתנה כל יום.
מה זה לא ספורט בקנה מידה? ספורטאים אחרים?
אני לא רוצה להיכנס למשחקים, אני רק אומר, כרגע בשלב הזה יש לנו משחקים, אני מקווה מאוד החקירה הזאת תמשך לפחות שבועיים, אני מקווה שנמצא אותה והאשמים ביתנו את הדין.
אוקיי. תודה רבה לך, כמובן, יוני, אנחנו מודים לך.
תודה לכם.
תודה, תודה. דורון בן דורואן, אנחנו נשארים איתך, תן לנו פרטים נוספים.
כן, זה מה שלפחות בסביבה של אותו שחקן טוענים שלא הגיעו אליו כדי לסחוט אותו, זה לפחות מה שהם לא ידעו מזה אתמול כשכל הסיפור הזה יצא החוצה, לפחות אני מדבר על הסביבה שלו. וזהו, צריכים לחכות לראות. אני הבנתי לפי ההודעה של המשטרה שהם מתכוונים לחקור את השחקן. לדעתי יותר הם הגיע לחקירה. אבל ברגע שהגיע לחקירה, הוא ימסור את הגרסה שלו.
עדות, לא לחקור לה, שהוא ייתן עדות, דורון. כי הוא המאוים פה.
בדיוק, הוא ייתן עדות הכוונה. הוא ייתן את העדות שלו, ומכאן נתקדם, ונוכל לדעת יותר פרטים. אבל אין ספק שזה עקב בצד אגודל, צריכים לראות איך המשטרה מטפלת בתופעה הזאת, וגם לגבי אותו שחקן, נראה איך הדברים מתקדמים, כי אני הבנתי תכלס שלפחות מהסביבה שלו, שהוא לא קיבל את הסחיטה הזאת עדיין.
בוא נעבור לכדורגל, עוד מעט נדבר עם ברנו טגניה על שאר באמת הפלילים בספורט הישראלי. אני רוצה לדבר איתך קצת על המתיחות במכבי חיפה בין המאמן ברק בחר לבין גל אלברמן, נקרא את העונה הבאה. איפה זה עומד כרגע? מי מקבל את ההחלטות?
ראשית, למה המתיחות? כאילו, אני מנסה להבין מאיפה הוא בקטע של המתיחות. אין ספק שעוד פעם, לפחות מבחינתי, ממה שאני יודע, השניים האלה כרגע עובדים ביחד ועובדים בצוותא. להגיד לך שהייתה אהבה גדולה כשהוא עזב ברק בחר, לא הייתה אהבה גדולה, צריכים לקרוא לילד בשמו, אבל אני חושב שברגע שברק בחר חזר למכבי חיפה, אז אני חושב שבסופו של דבר כולם מבינים שהם חייבים שניהם לשתף פעולה, והם משתפים פעולה. הביקורת של על גל אלדרון שראית היום בוואן, זה הביקורת לגיטימית מתוך המועדון על דברים שקרו השנה, וקרו הרבה מאוד דברים שמצחת רכש שלא היו צריכים לעשות, ולא חסר דוגמאות, הרבה שחקני רכש שהגיעו ולא השפיעו, אם זה דניל לסובו, ועוד הרבה מאוד רשימה ארוכה מאוד של שחקנים, שור וכו'. והשנה מצפים גם מגל אלברמן שיבין שאי אפשר לטעות, אי אפשר להביא את זה שחקנים שבסופו של דבר אם אני אעשה את הרשימה מרביתם ככולם לא נשארים בכלל במכבי חיפה בעונה הקרובה.
אופיר, אני יכול להגיד לך בהקשר לזה, עשינו היום סקר בוואן, מי צריך להיות הקובע בנושא רכש בעונה הקרובה, ברק בכר או גל אלברמן?
אוקיי, מה היו התשובות? מעניין אותי.
מה את חושבת?
ברור ברק.
1,100 איש ברק בחר, 101 בלבד גל אלברמן. זאת אומרת,
זה 95%, 5%.
כן, כן.
בוודאי, ובצדק, כי אני חושב שבתקופת ברק בחר ראינו מינימום של טעויות בשחקנים. היו גם טעויות, כן, אי אפשר להגיד שלא, אין מאמן שהוא...
אבל דורון, איך זה ילך עם ברק בחר, אתה יודע? אתה יודע, בחר, רגע, שנייה, בחר חוזר מותר אחרי 3 אליפויות, אתה יודע, עכשיו אלברמן, האיש שאחראי לרכש וכיוצא במכבי חיפה, כן? בסופו של דבר יש, אתה יודע, בתזמורת יש בן אדם מנצח אחד, אין 30 אנשים. יש בן אדם, בסוף, אתה יודע, בכל היררכיה וארגון, יש בן אדם אחד שקובע שהוא מקבל את ההחלטות. איך זה ילך עכשיו? נגיד, יש שחקן, יש לי שאלה, שבחר ירצה, גל אלברמן יחשוב שהוא לא מתאים. לא הפוך.
זה תהיה המילה האחרונה של ברק בחר. חד משמעית. חד משמעית תהיה המילה האחרונה, ברק, גל אלברמן יש לו...
מה אומר הבוס?
שום דבר, נותן להם לעבוד מבחינתו כל כרגיל. חבר'ה, צריך לזכור שעד לפני שנה ברק בחר וגל אלברמן זכו באליפות ביחד ועבדו בשיתוף פעולה. אז אין ספק.
כן, אבל דור, אנחנו זוכרים גם את הציוץ של אשתו של אלברמן.
אז אמרתי, לאין אהבה כזו גדולה, בטח בעקבות אותו ציוץ, אבל צריך לבוא ולזכור דבר אחד, שאין להם ברירה, גל אלברמן לא יכול לשחק פה משחקים. הביאו את ברק בחר בשביל להחזיר את האליפות למכבי חיפה, וגל אלברמן
אבל השאלה, כן, אבל השאלה, דורון וכמובן גידי, אם יעקב שחר מבין מאיכן מגיעות הביקורות נגד גל אלברמן.
זאת אומרת, אי אפשר שלא להבין את זה, אופירה. אני חושב שבסופו של דבר יודעים, גם במכבי חיפה, שהם עשו המון המון שגיאות, המון המון שגיאות של רכש. אני רוצה להגיד לך למשל שברגע שהביאו את קאסה, ושילמו עליו הרבה מאוד, אז איזה שנה שעברה הביאו גם את גוני נאור שניים, שקאסה בכלל לא, כמעט זה לא שיחק השנה, במאה שהגיע. את דניל סובוי ב-275,000 יורו, וכמעט נפלו איתו בעסקה של 1.2 מיליון יורו, רק בגלל האמברגו שם, שאפשר היה להעביר כספים לרוסיה. תמשיכי בשואו, שגם הוא מועמד עכשיו לעזוב. תום החמד שלו השפיע. שכחתי, אני בטוח ש...
אופירה, אני אפשט לך את זה. גל אלברמן קיבל מחמאות ב3 שנים של הכל לפיות. בשנה האחרונה הוא קיבל קצת ביקורת, ובצדק, והוא צריך לדעת לקבל אותה. זהו, מי שלא יודע לקבל ביקורת, יש לו בעיה. יש לו בעיה.
כן, אבל אני לא חושב שהוא לא מקבל את הביקורת, אני חושב שהוא מקבל את הביקורת.
אני לא יודע שהוא יודע לקבל את הביקורת, דורון, אני לא בטוח.
אז אם הוא לא יודע לקבל בביקורת הוא בבעיה, מהסיבה פשוטה, חבר'ה, זה לא היה בתקופת ברק בחר, ופה גל אלברמן קיבל, הוא היה אוטוריטה המרכזית בבניית הקבוצה, החלה אפילו מהמינוי של מסי דגו. צריך לזכור את זה.
תגיד, דורון, הוא אמר כל הזמן גם מסיבת עיתונאים של פתיחת העונה, אנחנו המטריה של מסי דגו. למה לא שמענו אותו כל העונה, נגיד, בא ונותן באמת המטריה? אתה יודע, אבל אני זוכר שמכבי תל אביב היה בלגן, אז ברק יצחקי התייצב מול המצלמות לכל העיתונאים, וענה כמו גבר על כל השאלות וכל הביקורת.
אין ספק שגם אנחנו ציפינו, והיה לנו כבר פגישה אחת עם גל אלברמן, שהוא הבטיח שנעשה את זה, אתה יודע, והוא דיבר יותר נכון על זה, שנעשה את זה פעם בתקופה, והכל היה טוב ויפה. ועדיין, נכון, ואני מסכים איתך, שאחרי עונת כישלון כזו של מכבי חיפה, שבדו ספרתי מפסידה למכבי תל אביב, אחרי רכש כושל בחלקו הגדול, אלברמן גם צריך היה לבוא ולדבר בהחלט עם כל כלי התקשורת.
רק בהצלחות שהוא יבוא לדבר איתכם? זה לא חוכמה. צריך לדעת גם, אני מעריך אנשים, אתה יודע, שגם יודעים לקבל את המחמאות, וגם שיש קצת ביקורת.
אתה יודע מי הוא מזכיר לי, אני חייבת להגיד לך, אני וגידי, אתה תבין אותי יותר מכולם. הוא מתחיל להזכיר לי את הימים של ניקולה וויצ'יץ', שהוא היה המנהל המקצועי של מכבי תל אביב. הוא נכשל והוא נאחז בתפקיד, והוא הצליח לשכנע את הבעלים, שלמרות שהוא נכשל באהבת הזרים וניהול הקבוצה תחת מאמנים שהוא בעצמו המליץ עליהם, הוא לא הבין על מה הביקורת. הוא חשב שזהו, התפקיד שלו לנצח, כמו שמעון מזרח, 500 שנה. הוא לא הבין שזה לא עובד ככה, שהוא לא בעל הבית. ככה מתחיל להתנהל גל אלברמן, שתדע דורון.
אז זה יפה, אז אני רק אומר, ואני רוצה רק לבוא ולחדד. גל אלברמן צריך להבין שהביאו את ברק בחר, עוד פעם אני חוזר, להביא פה אליפות, והוא צריך לעזור לו ולסייע לו בדיוק כמו שהוא עשה בשנים שבחר היה פה, ואין כבר את האוטוריטה לבד שהוא קובע את המצבת השחקנים. זה לא יקרה, זה ממש לא יקרה. כל הרכש שהוא הביא, וזה בסדר, אגב, דגו סך הכל הגיע מהנוער, נתן לגל אלברמן לבנות, שמח על הניסיון שלו, זה שבהרבה שחקנים פה זה היה כישלון, זה משהו אחר. עדיין גל אלברמן חייב להבין שהוא חייב להיות יד ביד עם גל אלבר, עם ברק בחר, ובלי אפס טעויות, כי מכבי חיפה לא החזיר את בחר כדי להעביר עוד עונה, ושחז וחלילה יהיה איזה חיכוך בין המנהל המקצועי לבין הם ילכו יד ביד. אני חושב ששניהם מבינים את זה, שניהם ילדים גדולים.
אתה עשית להם גיבוש כבר ביחד? מה?
לא, אני לא עושה את זה עם גיבוש, הם יהיו חייבים אבל להבין את זה.
לא, שאתה אומר יד ביד ו...
מבחינתי יד ביד זה לעבוד ביחסים הכי תקינים שיש בעולם.
זה נכון.
ושלא יצוצו בטעויות, כותרות לא לעניין, הוא רצה ככה, זה רצה אחרת. הכל טוב, חבר'ה, אנחנו פה נמצאים על המדוכה ואנחנו רואים כל מה שקורה. אנחנו בהחלט מבינים שכרגע, לפחות לפי מה שאני יודע, הם עובדים בצורה מסודרת. זה שגל אלברמן הביקורת, זה ביקורת ששייכות לשנה שעברה, אבל מעכשיו הוא יצטרך לבוא וזה יתחיל, כמו, אגב, הוא קיבל גם מחמאות מאוד בשנה שעברה, כשמכבי חיפה לקחה אליפות, אני זוכר, בתום העונה, הוא קיבל מחמאות וקיבל
אבל
מחמאות.
תגיד, זה אני? או שהביקורת על גל אלברמן התעצמה מהרגע שבחר נכנס לתפקיד ובעצם הוא מראה לו את הדרך החוצה?
לא, לא, הוא לא מראה לו את הדרך החוצה, אני לא חושב שהוא מראה לו את הדרך.
אבל הביקורת התעצמה?
התעצמה במידה מסוימת, אני מסכים, התעצמה במידה מסוימת, זה נכון, כי תראי, כשאת רואה את התוכניות של מכבי חיפה, ואת רואה שכל השחקני רכש, הרוב, תשמעי, לשואו שיש לו חוזה לעוד 3 שנים, לא רוצים אותו, הרי רוצים להחליף אותו. לוסובוי הלך, חמד הלך, קאסה מתנדנד ועשוי להיות מושאל. את מבינה, השאלת המגן הימני, על מי לוותר. יש פה המון המון שאלות, המון שאלות, שחקנים שהגיעו, איתמר ניצן הלך, פרש. אז את רואה הרבה שחקנים שהגיעו, אז אם כל אלה עזבו את מכבי חיפה בתום העונה הנוכחית, אני אומר, הלו, אז מה נעשה פה? אז מה הבאת בעצם? אתה היית צריך להביא פה שחקנים, כמו שהיו תמיד מביאים שחקנים שוברי שוויון בינואר, כדי לעשות את מה שנקרא את הקפיצה ולהביא את האליפות. השנה מה הבאת בינואר? שחקנים שלא עשו את הקפיצה, ולהפך, אפילו גם לא השפיעו, כמו לסובוי שכמעט לא שיחק כל החלק האחרון, ואתה משקיע עליו הרבה כסף. לכן, הביקורות האלה, אבל זהו, מכאן יצטרכו לעשות דף חלק, ויצטרכו לעבוד יד ביד. עכשיו הביאו את שוער סולטני, אין ספק שתומס סולטני היהודי ששוחק בליגה השנייה בארגנטינה, זה יצטרך להיות בינגו. החליטו, בוא נאמר, ללכת על שריף קיוף כשוער ראשון. החתימו אותו 5 שנים לפני שברק בחר חתם. אז זה חייב להיות החלטה, בסופו של דבר, שכולם ביחד, שלא יצוץ מישהו או משהו ויגיד, אני אמרתי ככה, הוא אמר אחרת. יד ביד, זה יד ביד.
אופירה, תוך כדי שאנחנו מדברים, את רואה שיש פגיעה ישירה שם ב...
כן, אנחנו לא יכולים לפרסם את כמות הפצועים, וכמובן...
אומרים גם מגרש כדורגל שם, אגב.
אני יכולה רק לומר שיש כרגע בין 5 ל-10 פצועים בדרגות שונות.
איפה, באיזה
אזור? בצפון, בוא נשאיר את זה בינתיים.
אופירה, בכל מקום דיווחו כבר איפה, אני חושב שאנחנו יכולים להגיד אולי מחוף את המקום.
אוקיי, אוקיי. טוב.
אגב, אני בנבחרת, באימון של הנבחרת בשפעים, כרגע מתנהל האימון האחרון לפני ההמחרה.
כן, אנחנו מתעסקים יותר מאוחר בנבחרת בן דור. אל תדאג, לא שוכחים את נבחרת ישראל.
למרות ש... שרבע שעה מבקשים איתנו עכשיו לצאת, אנחנו גם מתרגל
פרקל. רן בן שמעון מפחד שאתה
טוב, חברים, לגמרי. דורון בן דורואן, בנקודה הזאת, תודה רבה לך. תודה, דורון.
תודה, ביי, ביי, ביי.
לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו עוד מעט נדבר עם ברנו תגרי, הכתב הפלילים של חדשות 12, על כל הפלילים בעולם הספורט בימים האחרונים, במיוחד היום. אני רוצה רק פרטים ממך, גידי, על אדלר שתובע 200,000 שקלים מיליאני בגין לשון הרע.
כן, הוא הגיש לבית המשפט תביעת לשון הרע, לאחר הביקורת שליאני טען נגד אדלר, מה שהצבן את אדלר, שהוא טוען שהוא אמר עליו שהוא הושעה לשבועיים בגלל ביצועים ירודים, ואדלר טוען שזה לא היה ולא נברא, דברים מצוצים מהאצבע. בגלל זה הוא הגיש לבית המשפט בנתניה באמצעות עורך הדין גיא אופיר את התביעה של 200,000 שקלים עם האשמות נגד ליאני על כל הדברים שהוא מלין, הוא טוען כלפיו עם ביקורת עם דברים, הוא טוען שהוא ממציא נגדו דברים שלא היו, ואין ספק שהולך להיות פה את מעניין מאוד בבית המשפט. אגב, ליאני שפניתי אליו לא רוצה להגיב בינתיים.
טוב, אנחנו הבנו את כתב התביעה. בשעה הזאת ממש איתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, נמצא בירושלים. עוד מעט אנחנו נדבר כמובן.
אז עכשיו אנחנו צריכים להיות רגועים, שהכל יהיה שם רגוע?
פחות, פחות. פרסמות כבר חוזרים. את ברנו תגני, החדשות 12, שלום לך.
שלום אופירה.
אנחנו רק נעדכן ברשותך ברנו, 11 פצועים מפגיעת קטבמים, פצוע אנוש ועוד 3 במצב קשה מנפילות בצפון, שעות קשות מאוד. ברנו, אנחנו רוצים קצת לדבר איתך כמובן פלילים בספורט הישראלי, הרבה מאוד פלילים, בוא נתחיל באיציק זוהר.
קודם כל הרבה מאוד פלילים, נכון, יותר מדי, נראה לי שזה, אתם נתמרים בנו.
אנחנו לא שומעים אותך טוב, ברנו, וחשוב לנו לשמוע את הדיווח, אתה נשמע מאוד מקוטע.
עכשיו אתם שומעים אותי?
אותו דבר, יש מצב שאנחנו קחי את השידור מיכל מאמי, תחדשי את קו השידור עם ברנו, בבקשה. אנחנו רוצים כמובן לשמוע אותו כמו שצריך, יש כל כך הרבה עניינים שיש לדבר, רק אנחנו נזכיר עד שנחדש את קו השידור עם ברנו תגני, הערב ב9, חצי גמר משחק ראשון. ליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים.
חתיכת משחק, אופירה.
חתיכת משחק גמר לכל דבר.
כן, ברור,
מבחינתי.
זה יכול להיות הגמר.
לגמרי, לגמרי. אנחנו כמובן נהיה לקראת המשחק הזה. האם ברנו תגני איתנו? עוד מעט.
אני יכול להגיד לך בינתיים, כן. אופירה, כן. שהוגש היום כתב אישום נגד איציק זוהר, בטענה לתקיפת זוגתו. הוא שם לפני חודש וחצי, חזר מיולי משותף איתה בשעות לילה, ובין השניים התפתח ויכוח. שטיבו זה לא ידוע, ושהוא היה תחת אלכוהול, השפעת אלכוהול.
אז בוא נשמע את ברנו. ברנו, אתה איתנו?
אתם שומעים אותי?
או, עכשיו שברנו, אתה חשוב לנו, יקירי. אני כל מילה שלך רוצה לשמוע, בבקשה.
אז במצעד הדגלים, אני בירושלים, אז אני...
מה קורה שם, ברנו?
שמעו, כרגע נעצרו רק 5 שדווקא השליחו בקבוק מים, בקבוקים לעבר עיתונאים בשער שכם. כרגע זה... נראה שמתנהל כרגיל, הבעיה זה קצת אחרי שעה 8 שכולם יגיעו לכותל, ומפקד המחוז אומר לי, ניצב תורג'מן, הכותל יכול להכיל גג 20,000 אנשים, ופה וואו. יש לו קצת יותר מ-40,000 אנשים, אז בטח יהיה בלגן. אוקיי, עכשיו ל...
רגע, השר בן גביר הגיע, כי אני הבנתי שלפני כן דיברת איתו, לכן התעכבנו איתך. מה הוא אומר?
לא, עדיין לא אמר, הוא עדיין בערכת מצב, כל שנייה יכול להתפנות אלינו.
אוקיי, אוקיי. בבקשה, ברנו, בוא נתחיל עם איציק זוהר. מה קרה? אנחנו מבינים שהוא מואשם בתקיפה ואיומים כלפי בת זוגו.
כן, התיק הזה למעשה הוגש היום בבית משפט השלום ברחובות. שם, אחרי שבת זוגו התלוננה, על כך שהוא היכה אותה, תפס אותה בחוזקה, התקרב אליה בצורה מאוד מאוד מאיימת, ואז ברגע שהוגשה תלונה המשטרה זימנה, ואז החלה לגבות עדות, ובסופו של דבר החליטו להגיש כתב אישום נגדו. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש לפני כחודשיים.
ליל הסדר, בוא אני אעשה לך סדר. ליל הסדר.
הם אומרים שהוא היה תחת השפעת אלכוהול, בבניין שבו מתגוררים הזוג על שמה של הבת זוג, בלובי הבניין האנשים שמו צעקות, וכשראו במה מתרחש התקשרו למוקד 100, וכך התחיל להתגלגל האירוע. האמת, כתב אישום, אם זה נכון, זה לא מחמיא לאיציק זוהר.
לא מחמיא, אתה אומר בלשון מעודנת, זה נורא והיום אם זה נכון. בואו, בוא, עם כל הכבוד שאנחנו חברים, מי שמרים יד על אישה, זה גיהנום? מה זה הדבר הזה, בואו? מה זה לא מחמיא? זה מביך. זאת בושה.
אני אומר לא מחמיא במובן הזה, שהמשטרה, אני חושב, שאם הייתה חושבת בתיק של פרקליטות, הייתה מעבירה את התיק לפרקליטות. יש כנראה דין ודברים בין שני האנשים, בינו לבינה, אבל התיאורים הם תיאורים קשים.
אני קראתי את התיאורים, אני הזדעזעתי.
לאחוז בשערה וחוזתה, להתקרב אליה, לדחוף אותה לעבר הזכוכית, וכשהיא לא רוצה שיעזוב אותה לנפשה, אבל הוא מתקרב. הדברים האלה מאוד 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 קשים, לתיאור קשים, אבל מה שנעלם מעיניי, את גם ראית בכתב האישום, משום מה היא לא מופיעה כעדת תביעה.
אז מה זה אומר, רגע, זה אומר בעצם שהיא לא הגישה נגדו תלונה, שבעצם המשטרה הגיעה בעקבות הצעקות שהשכנים שמעו והם התלוננו?
יכול להיות שכמו בסיפור של דור תורג'מן.
כי הבנתי שהם חזרו, אז יש פה איזושהי בעיה.
כן, עורך דינו, אגב, אביך אחד שבי.
מה הוא אומר?
הוא אומר, טענות מרשי, יבואו כמפורט בבית המשפט, כמקובל, אולם מבהיר ככתב אישום אינו משקף את המציאות, ובת הזוג לא התלוננה כלל, ואף מסרה בתחנת המשטרה, כי מרשי מעולם לא פגע, הוא ניסה לפגוע בה. זה עורך הדין של זו.
אוקיי.
כן, אז זה טקטיקה, זה ידוע, זה כבר מתכננים, הם מכינים את גרסת ההגנה שלהם. זה בסדר, זה על פי דין, אבל, תראו, זה מזכיר לי את התיק של דור תורג'מן, למה אני אומר את זה? כי בהתחלה יכול להיות שבעצם בזוגו חזרה בה, יכול להיות שבמהלך החקירה עד הגשת כתב אישום, יכול להיות שהיא התחרתה, אבל זה לא סותר מכתב האישום, כלומר, אם המשטרה רואה כאן מושא עבירה, בעבירה אגב, הם מסייגים את התיק הזה, האלימות בתוך משפחה, אלמב, זה תיק מאוד מאוד רגיש, תיק שמתייחסת עליו המשטרה בכובד ראש. לכן, זה שהיא גם חוזרת בה, זה לא סותר את הכתב האישום, בכל מקרה הוא יצטרך לבוא לבית המשפט, ואז הוא יצטרך להתמודד עם האשמות. אלא אם כן, היא על דוכן, בתוך בית משפט, על דוכן העדים, אם היא תגיד, אני חוזרת בי, לא היה ולא נברא, וכל מיני גרסאות, אם היא תיתן, יכול להיות ששופט תגיד פה, רגע, רגע, מה יש לנו פה? אבל על פניו כתב אישום חמור, כתב אישום שמייחס לו תקיפה ואיומים, שמגובה בראיות כנראה גם מצלמות, יכול להיות שיש שם, אם לפי התיאור כנראה יש שם מצלמות, אז איציק זוהר הוא מתמודד.
לא נעים, זה בלשון מעודנת. ברנו, אתה איתנו?
אני איתכם.
הנושא הבא, רימון רסס לעברו, ולא בפעם הראשונה, של בית אלי תביב בכפר שמריהו.
זה כבר, איך אומרים, מרוב שזה הפך להיות שגרה, אנחנו הפכנו להיות כאילו במובן הזה שיש רימון רסס ברמת השרון. השאלה הראשונה שאני שואל את המקור הזו מסתרה, תביב, אז יש לנו זה קוד, אומרים כן.
זה שגרה נוראית, זאת שגרה נוראית.
תראי, מצד אחד, יש פה שני דברים, שני וקטורים. מצד אחד, מראה את הנחישות של העבריינים, או מי ששולח את העבריינים האלה, לסגור חשבון עם אלי תביב, מצד שני מראה את עוצמת ידה של המשטרה. לא יכול להיות, לא יכול להיות שיזרקו לימון שני וחמישי, כשמיודעים מי היה, גם אם הוא לא משתף פעולה, גם אם הוא אומר בעצמו, אין לי אויבים, אבל יש פה אנשים חפים מפשע.
כן.
קורבנות מינים.
נכון.
זה נורא באדום, מה ששמע, אמרו לי השכנים אתמול, הם חשבו שזה נפל טיל. ודברים מאוד מאוד, אבל המשטרה היא לא כנראה, לא שמה מבחינתה בסדר עדיפות גבוה. אם היית חושב את זה בסדר עדיפות גבוה, ואם היה אכפת לתושבים, נניח שתביב...
אנחנו ממש מתקשים לשמוע, אוקיי. ברנו תגן, הייתי מדברת איתך עוד שעה, אבל לקו השידור... כן, מעולה, מעולה, מעולה. אז איפה זה עומד כרגע בעצם שהמשטרה בודקת שוב כיוונים מי משליך פעם בכמה חודשים רימון לעבר ביתו של טביב?
אותן תשובות חסרות ערך של המשטרה, שהיא אומרת, אספנו ממצאים, גבענו עדויות, והחקירה נמשכת, אבל רבותיי, מפקד מחוז תל אביב, אתה חייב להבין שיש לך פה תושבים שהם סופלים, אז תעביר את החקירה הזאת לימר, שהיחידה הזאת שמתמחה, בפענוח של פשעים חמורים.
תגיד, אתה
חוק,
ברנו, זה בסופו של דבר ייגמר, אתה יודע, אני חושש מאוד, אתה יודע, אנשים...
יום אחד זה ייגמר רע.
כן, זה ייגמר רע מאוד, לא רע.
בינתיים, אתה יודע, זה הרס לחומה, לחצר, לחלון, לדלת, למכונית. יום אחד, זה לא.
כן, בסוף אותו, כן.
של מרגריטה לאופי, זיכרונה לברכה. שוב, בין ארגוני הפשיעה, התמודדות, עם קורבן, עם תושבת בת ים, שהייתה בחוף הים, עם הבן שלה.
נכון, נכון.
אז זה מה שיקרה, ואני אומר לכם, לצערי, אתכם להתעורר. אני מכיר את משטרת מחוז תל אביב. כשהיא רוצה, שום דבר לא מונע.
אבל ברנו, מצד שני, אתה צודק מה שאתה אומר, מצד שני, אני בטוח גם שאלי טביב יודע במי מדובר. וזה לא מישהו שהוא לא יודע שכל חודשיים...
הוא בטח אמר כל הזמן את אותם תשובות, אין לי אויבים, אין לי אויבים, אין לי מושג. הוא אומר את זה כל הזמן. יכול להיות שסיבות מספיק טובות למה אומר ככה.
ברור.
לא, אתה יודע, יש שם ילדים.
אתה צודק?
ראיתי שם, אני ראיתי איך הייתה מסכנה אשתו, כשאז היה רימון לפני איזה שנתיים שלוש, שנזרק שהוא לא היה בבית, והיא הייתה בבית, ויש שם ילדים קטנים. אתם מבינים מה עובר על הילדים הקטנים?
ברנו, יש לנו עוד עניין, זה לירון בסיס. שחקן העבר.
בואו נגיד, נשים ש...
וואי, אנחנו לא שומעים אותך טוב, ברנו.
אתם שומעים אותי עכשיו?
עכשיו, כן.
תקשיבו, תבינו שפה גם יש פה מיסוך, טלפונים, בלגנים.
ברור, ברנו, אנחנו סבלנים אליך עד אין קץ, תהיה בטוח.
קודם כל, עד כמה שאני מצליח להבין, אין עניין לרוסים כלפי לירון בסיס. לגרמנים יש עניין ועוד איך עניין. מסתבר שבמש שנים מחפשים את לירון בסיס, לא רק הוא, כנראה עוד כנופיה של ביטו עבירות סייבר. מה זה עבירות סייבר? זה קריפטו, זה הונאה, מדברים על למשל כמה אנשים שהונו, השקיעו כספם, הבטיחו להם. אז תראו, כשהגרמנים, המשטרה שלהם היא משטרה שלא מתפשרת, ואת מקווה בשבילו שהחשדות נגדו הם חשדות שאין בסיס. יצא לי משפט. אז לכן אין להם טענות חזקות. הוא העריכו את מעצרו ב-40 ימים, אבל זה מעצר טכני, בירוקרטי.
כדי להסגיר אותו לגרמניה.
כן, יכול להיות שפה עם עורך דין קצת מפולפל, שמבין את מערכת החוק של הרוסים, יכול להיות שיגיד שהוא ירצה לעשות את החשדות האלה פה בישראל. אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה, אבל היו מקרים בעבר שישראלים שנעצרו במדינות שונות, שהעורכי דין הצליחו את ההסגרה.
אבל ברנו, בגלל שיש שם כמה ישראלים שחשודים בכל העניין הזה, אז אני חושב שהגרמנים יעמדו על כך להסגיר אותם אליהם. הם ירצו קודם לחקור את העניין אצלהם.
הגרמנים חיפשו אותם במשך שש שנים. כמעט שש שנים חיפשו את החשודים האלה. וכנראה הצליחו להתחמק, או משטרות אחרות לא שיתפו אותם פעולה. אני אגב מופתע מזה שהרוסים שיתפו פעולה עם הגרמנים, אפרופו המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהגרמנים עוזרים לאוקראינים. אני מתפלא. יכול להיות שהרוסים יערימו קשיים על הגרמנים, יכול להיות שלא יסגירו אותו, אבל המעצר של 40 ימים זה מעצר בירוקרטי.
ברנו טגניה, חדשות 12, שמור על עצמך שם במצעד הדגלים בירושלים, ותודה רבה על הדיווח המפורט.
תודה.
אוהבים אותך, ברנו. תודה. פרסמות, כבר חוזרים.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:51, פגיעה ישירה בחורפיש במגרש כדורגל. כ-11 פצועים במקום, פצוע אנוש ועוד 3 במצב קשה. דוברות צהל הודיעו כרגע לא הופעלו התראות. עוד מעט אנחנו נדבר עם מנכ״ל מד"א אלי בין, שיתן לנו פרטים נוספים. האירוע מתוחקר על ידי צהל, כאמור 11 פצועים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות ושבים לשעה נוספת עם פרטים נוספים וכמובן עוד ענייני ספורט.
ועכשיו אופירה סייג וגידי ליפקין.
7:05, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. צידי באולפן גידי ליפקין, האורח הראשי של וואן. אנחנו רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו ובאפליקציה של הרדיו. אתם כמובן מוזמנים להוריד את האפליקציה ולהזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם. עורכת המפיקה מיכל ברנוי, על הטכני עמית טנה. ואנחנו רוצים לפתוח עם שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל. שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו עוד מעט נהיה עם יד על הדופק על כל מה שקשור בחורפיש. כאמור, 11 פצועים מפגיעת קטבמים. דובר צהל מוסר שלא הופעלו התראות. אנחנו עוד מעט נהיה עם דובר מדע כדי להתעדכן במצב הפצועים. אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר איתך. בבקשה, שלומי. אמיר שלח מונה לעוזר מאמן נבחרת ישראל. אני מאוד אוהבת את המינוי, אני חייבת לומר לך.
כן, אני חושב שבסוף רן בחר את האנשים שהוא רוצה לידו. גל כהן, אמיר שלח, הרבה אנשים מהצוות הקודם, שכבר נדמה לי זה קמפיין שני או שלישי שלהם, נשארו כאן, זה איתי זילפה, מאמן השוערים, האנליסטים, מצטרף אלינו אדם דיוויד גם כן, הצוות הרפואי, המנטלי, גם החלק של ההסברה נשאר.
שלומי, אתה לא יכול להיות עוזר המאמן, אתה יודע למה?
אז מה אני פסול עכשיו?
לא, אני אגיד לך, אתה לא בלם. שם צב, אופירה, גל כהן בלם, רן בן שמעון בלם, אמיר שלח בלם עבר.
בקיצור, מערך הגנתי במיוחד עשו שם.
כן, אבל תגיד, שלומי, באיזה כושר אתה?
רע מדי, עזוב.
את יודעת למה אני שואל אותו, אופירה?
למה?
אני כל רגע מקבל התראה פעם ביום, פעמיים ביום, שחקן, עוד שחקן נטש את הנבחרת, עוד אחד פצוע ועוד אחד פצוע.
אולי בסוף שלומי ברזל.
כן, בקצב הזה רן יצטרך אותו לצמד משחקים שיש לו עכשיו. שלומי, מה קורה שם?
זה בדיוק, גידי, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני אפילו. זה התקופה הזאת בעונה, שחלק מהשחקנים כבר באמת על העדים האחרונים סיימו אותה, ואז דברים שהם סחבו לטובת הקבוצה, ופה אתה מקבל מכה באימון, סתם דומה, קלי כהן למשל נפצע במהלך האימון, יוספי, תומר יוספי, שרק אתמול התראיין לפני האימון ואמר כמה הוא נרגש וכמה הוא רוצה להוכיח וכמה הכל, מסיים את האימון, ואז הבעיה שהייתה לו בכף הרגל החמירה והוא לא יכול. יש פה מהצד השני גם שחקנים, אני אומר לכם כבר שכאילו, אני לא יודע מה, שיסתיים האימון היום יכול להיות שנוציא עוד עדכון, אבל שחקנים שמקבלים תיקונים ונורא רוצים.
מה יהיה? שלומי, את מי הוא ייקח? כבר התחיל לקחת שחקנים עוד מעט מהליגה השלישית? לא, ברצינות.
מקפריסין.
אופיר, החלק מהקו שלנו זה להזכיר להונגרים שהם כבר ביורו, כן? חבל שיפצעו נגדנו, שישחקו רגוע, והכל יהיה בסדר. נעבור את זה בשלום.
שלומי, אתה יודע, יש שם 20,000 אוהדים אמורים להיות. תיאת אופיר, בשעה גמרו את כל הכרטיסים לקראת המשחק מול ישראל. אי אפשר לעשות שם פדיחות. זה גם, אתה יודע, המשחק הראשון אמנם אימון של רן בן שמעון, הוא צריך להתחיל איכשהו בצורה בסדר, לא צורה פתאום שתקבל תבוסה.
אני מסכים איתך 100%, אבל תראו, הייתה פה החלטה מקדמית, הרי עוד לפני שרן אפילו חתם על החוזה אמונה. גידי מכיר אותה, כתבתם על זה גם לא פעם ולא פעמיים. השחקנים של הנבחרת הצעירה שיהיו באולימפיאדה לא נמצאים איתנו, אוקיי, זה שחקנים שבנבחרת הבוגרת היו כבר ממש חלק מהבוגרת, אם זה רוי רביבו, נניח סתיו למקין, כן. אוסקר גלוך, חליילי. הוחלט, עוד פעם, הסמיכה בכדורגל הישראלי ברמת הנבחרות די קצרה, הוחלט מראש שהם יהיו עם גיא בשביל מחנה האימונים של הנבחרת הצעירה בפולין, בואכה האולימפיאדה, אז זה כבר מדלל את הסגל של הנבחרת הבוגרת, אבל זה מצד שני הזדמנות מצוינת להרבה שחקנים, שחלקם אגב אני חייב להגיד, הזכרתם קודם את תומר יוספי, אבל גם גיא מלמד ועוד שחקנים, שחיכו להזדמנות שלהם בנבחרת ישראל, לבוא ולהוכיח לרן, להוכיח גם לעצמם, שהם ברמות האלה של נבחרת ישראל.
או שחקן שיהיה עכשיו מצוין, אז נכון, הוא יסדר נכון. לעצמו לספטמבר, להיות באמת במאני טיים. נכון. אבל נכון. איך, אתה מלווה את הנבחרת כל כך הרבה שנים, מה התחושות שלך שאתה רואה את כמה ימים ראשונים של רן בן שמעון, מה הרוח שהחדשה שהוא הכניס לנבחרת, איזה דברים מבחינת הדרישות שלו, מבחינת ההתנהלות שלו מסביב, מה השוני מתקופת חזן ויוסי בניון?
אני לא תכנס לחזן בניון, אני תכנס לרן. מי שמכיר את רן וראה את האימונים של רן, רן מאוד מאוד דידקטי, רן יכול לעצור אימון גם 100 פעם, כדי להעיר על דברים מאוד קטנים, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לראות, ומבחינתו האימון נועד לוודא שהוא מקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, גם אם פעולה לא מצליחה אגב. אז נדמה לי שזאת התקופה שאתה מתחיל להנחיל בסגל את שיטת המשחק שלך, את העקרונות של המשחק שלך, אולי את העקרונות המשמעתיים שלך או כל דבר אחר. תזכרו, בסופו של דבר, בספטמבר, אני חייב להגיד על המשפט הבא, הוא משפט נורא מדכא, אבל אני חייב להגיד אותו. אני, הציפיות שלי לספטמבר, בקשר לנבחרת, באמת כרגע מסתכמות בשני דברים. אני נורא נורא אשמח שמנור סלומון יהיה חלק מהסגל, זה אומר שמנור חזר לעצמו, זה יכול להיות בנבחרת ישראל. והדבר השני, בנשפה לך לא אכפת לי מה תהיה התוצאה, אני מאוד אשמח אם נוכל לארח את איטליה, צרפת ובלגיה.
איזה, שלומי, אתה חי ב...
אבל זה מאוד יפה מצדך שאתה חולה. מה אכפת לך? לחלום זה תמיד טוב. אתה מעודכן לגיוס החיילים משעות הבוקר לקראת הלחימה בצפון? אז בוא נחלום רק שכולם יחזרו הביתה, פחות איטליה.
אופירה, אגב, את יודעת שעושים גיוס כזה פומבי, אז את יודעת, זה גם אומר לצד השני, תחזיקו אותנו לפני שאנחנו נשתגע.
בוודאי. לכן, אתה יודע, גם נסראללה כבר עלה ואמר, בעקבות הגיוס, אנחנו מוכנים ומצפים...
לא, גם מה שהיה עכשיו.
לכל הרפתקה.
את יודעת, משהו עכשיו, מה שהיה הפגיעה עכשיו, זה עיתות שלו.
זאת תשובה, בוודאי.
אנחנו מוכנים, חבר'ה.
אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על המצב הביטחוני, שלומי, השחקנים יקבלו תדריך ביטחוני, מעמיק וכפדני, הוראות ברורות על כל המצב?
הם תמיד מקבלים. אני רוצה להגיד ככה. בצורה נורא זהירה. הונגריה זה מקום שא' פתח את הדלתות עבורנו בשעה שהמון המון מקומות אחרים סגרו את הדלתות ולא רצו לשמוע על הכדורגל הישראלי. אז א' פעם נוספת תודה להם. דבר שני, זה מקום יחסית בטוח שקיבל את כל האישורים. נבחרת ישראל תמיד עוברת הדרכים, היינו בנסיעות מאוד מאוד מורכבות באלבניה, בקוסובו, עם תרגילים כאלה ואחרים שהשירות עושה וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אנחנו מאוד מתורגלים בנסיבות האלה. לא סתם שאלת אותי, השאלה היא כי עוד פעם, הסיטואציה כרגע היא סיטואציה...
מאוד מורכבת.
בדיוק, זהו, לא רציתי מלחיצה, מורכבת, כן.
שלומי, אתה היית לא מכבר עם שינו זוארץ שם בתאילנד, בקונגרס של פיפה, שהפלסטינאים רצו להעיף אותנו. עכשיו היה לנו בסוף שבוע, ביום שישי, נבחרת האנשים בכדורגל, עברה שם סיוט בסקוטלנד שם, שההפגנות והתפרצו למלון של המפגינים, וכיללו אותם מחוץ לאצטדיון, והיה להם אווירה לא טובה. עכשיו, אני מבין... המצב שלנו, אתה יודע, אתה מצד אחד אמרת מקודם שאתה מאוד תשמח אם בספטמבר, אתה יודע, נוכל להריח בבית. אבל מנגד, אתה יודע, ולא סתם, ההתאחדות לכדורגל שותקת ולא הוציאה תגובה על מה שהנבחרת עברה בסקוטלנד, כי אתם יודעים שיש שנאה כלפינו עכשיו בכל מקום, ואתם יודעים שאם תוציאו, ראיתי כל מיני חכמים, איך ההתאחדות לא מגיבה, הם לא מבינים שהמצב שלנו מאוד קשה, שאם תגיבו ותתחילו להתלונן על כל מיני דברים כאלה, אז יזרקו אותנו לגמרי מאופה, מפיפה ומכל המקומות האלה. בגלל זה אתם שותקים. לא כמו בעבר, נכון? אתה נטועה?
אתה לא טועה, אני חושב שיש מעט אנשים שיכולים ללמד אותנו דיפלומטיה, בטח בימים האלה, ומי שניסו לעזור לנו דיפלומטית כמעט קברו אותנו דיפלומטית, אז עדיף שהם לא יתערבו בדברים האלה. אני חושב שמה שקרה בסקוטלנד הוא משהו שקורה, אגב גידי, אני גם רואה את זה בוואן, בהמון המון ענפים אחרים, אוקיי? עכשיו, אני אומר עוד פעם, עברנו דברים כאלה, ומי שחשב שיש מחדל ביטחוני אדיר, שהבחור, הגולם, הוא קשר
את עצמו,
אז קיבל למחרת בגמר ליגת האלופות פריצה של אוהדים למגרש, והמשחק מופסק, אוקיי? אז אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, זה ברור לנו, אנחנו כן פועלים מול מי שאנחנו אמורים לפעול, מול ההתאחדות הסקוטית, מול וופה, הכל בסדר.
אני יודע שגם פעלתם מול גורמי הביטחון שלנו, שידעו בדיוק ועשו הכל בצורה מושכלת.
אבל גידי אמר את זה נכון. אנחנו צריכים להיות מטומטמים כדי לעזור לאנשים לקבל החלטה, שהיא לא, אגב, היא לא אנטישמית ולא שום דבר, שכרגע לארח את ישראל במשחקים בינלאומיים, זה משהו שכדאי להפסיק אותו. אוקיי, לא על רקע אנטישמי ולא על שום דבר.
בגלל זה היום צריך לפעול מהראש ולא
מה... אני לא יודעת אם היום אתה יכול לשכנע מישהו, וזה גם לא נראה לי הסיטואציה. אתה יודע, לפעמים בחיים צריך עיתוי מדויק, שלומי.
לא, בגלל זה הוא אומר, בגלל זה צריך היום לשתוק אופירה, ולא להתלונן שיש כאלה דברים
שעוברים. לא להתלונן, לא להסביר ולא לקטרג.
כן, אין מה לעשות.
זה שאנחנו עדיין חלק מהמפעלים, אני אומר את זה ברצינות.
זה נס, תאמין, אופירה.
זה נס, זה עבודה אדירה של יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, ברמות של הבכירים ביותר, בין בוופה, בין בפיפה, זה כמעט בלתי נתפס שמשאירים אותנו עדיין במשחקים. גם העובדה שחיכו לנו, אני מזכיר לכם, חיכו לנו אחרי השבעה באוקטובר כדי שנוכל להשלים את המשחקים, דחו את המשחקים, קיבלנו שיתוף פעולה מוופה, אגב שיתוף פעולה גם מהנבחרות היריבות, אני צריך להגיד בזמנו שווייץ ורומניה, מהבחינה הזאת, אבל יש שלב שלא צריך להקדיש את הסיעה. אז כל הכבוד לציוצים כאלה ואחרים בטוויטר כדי לחושש עוד איזה...
או לא רק בטוויטר, אז כדאי שאנשים יהיו אחראים. אני יכול להגיד לך, אופירה...
די, אתם מבקשים עכשיו לחנך מדינה? קודם כל שנצא מזה.
שיש נסיעות ששינו כבר לא יכול לראות את המטוס, אבל הוא נוסע כדי לפגוש את בחירי וופה פיפה, כי הוא יודע שהם נמצאים במקומות שהוא מגיע אליהם, כדי למנוע את הזריקה שלנו. אנשים לא מבינים
כמה... צריך להגיד לו תודה רבה אלף פעם.
אנשים לא מבינים כמה המצב שלנו חמור.
אני חייבת לשאול אותך משהו. אני יכולה להניח איך תענה, אבל אולי בכל זאת תצא מהשבלונה של התשובות, אתה יודע, מהדף והמסרים הכתובים מראש, ותיתן לי רגע משהו מעניין. הרי זה לא סוד שההתאחדות לכדורגל מאוד רצתה את ברק בחר שיקח את משרת המאמן. ואז הוא ויתר וחתם בחיפה, ואתם לקחתם את רן בן שמעון כסקנד צ'ויס. איך חיים עם זה שלא לוקחים מישהו כברירת מחדל ולא כברירה ראשונה?
אני חושב ששינה זוארץ פנה בראש ובראשונה, אם אני זוכר נכון, לברק באחר. הוא פנה אמרתי. גם לרן בן שמעון. כן, כן, הצדקת. הוא פנה גם לרן בן שמעון. רן בן שמעון הרבה במסיבת העיתונאים. זה, אני חושב שבראש ובראשונה זה תחושה של בן אדם. הוא מעולם לא הרגיש שהוא סקנד בסט לאף אחד. אני חושב שאגב, להיות בשורה אחת עם מאמן שלקח שש אליפויות רצופות בישראל, כמעט רצופות בישראל, סליחה, זה כבוד גדול, זה בסדר גמור. אין לנו שום חרטות לגבי רן בן שמעון, ואני אמרתי אצלכם גם כשראיינת אותי.
אני חושבת שזה מינוי נהדר, רק אתה יודע, בכל זאת, רן יודע שהוא לא היה ראשון. את השיחה, ניסיתם, הרגעתם, חיבקתם קצת את האגו.
לא, נדמה לי שאת שאלת אותי אפילו באחת התוכניות שלך, ואמרתי לך, שאלת אותי לגבי ברק בחר, ואמרתי לך בזמנו, מוטב שהוא יתלבט עכשיו מאשר שהוא יצטער אחר כך. זה בסדר גמור, אני לא רוצה עכשיו. רן בא ורצה את נבחרת ישראל, אני מזכיר, זה הפעם השנייה שרן בן שמעון אומר, אני חושב שאני מתאים לנבחרת ישראל ואני רוצה לקבל את נבחרת ישראל. הוא עשה את זה כבר אז, שבסופו של דבר אלישע לוי נבחר, בינתיים הוא יצא לקפריסין, הוא עשה אימון נבחרת, הוא חזר ללרנקה, הוא עשה עונה מצוינת, הוא היה באשדוד, הוא עשה עונות מצוינות באשדוד. אני חושב שקיבלנו מאמן שמתאים בדיוק למידות של ישראל.
טוב, אז אם אתם בטוב, גם אנחנו בטוב. אני אשלה רק הערה אחת, מצפרים לי כרגע עיתונאים שנמצאים עם נבחרת ישראל. בבקשה, תודיעי לשלומי ברזל שבפעם הבאה, לפני הסינקים, שלא יעבירו לנו בגל ללא אכיל.
בן דורותי מתלונן.
שלומי, איזה מותק שאתה לוקח את זה ככה. אם לא נצחק, אז מה נעשה? בחיית שלומי. לפחות בזה. אז בפעם הבא בגל קריספי. תודה רבה לך, שלומי. שיהיה בהצלחה לנבחרת ישראל ולרן בן שמעון, שנלך בשלום, נחזור בשלום עם הנקודות. תודה. קצת מוזיקה. מה שהתנגן מבין כל השירים שככה החלטנו לנו ביום הזה. הנה שרית חדד, בא לי.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:26, ליגת ווינר, חצי גמר, משחק ראשון הערב ב9, ועוד כשעה וחצי מכבי תל אביב תארח את הפועל ירושלים. אנחנו רוצים לדבר כמובן על המשחק הזה. שלום לך ליאור אליהו, שחקן מכבי והפועל ירושלים לשעבר. אהלן ליאור.
שלום שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
האמת שבסדר גמור.
יופי.
קודם כל מוזר, למרות כאילו כבר שעבר כבר 3-4 שנים מאז הפרישה.
כן.
עדיין מוזר ששחקן עבר כזה, אני את יודעת, אני
לגמרי.
עוד,
לגמרי.
אני מתכונן למשחק היום, אבל... אבל
אז תגיד, אפרופו מתכונן לכזה משחק, זה ממש משחק גמר לכל דבר, כששתי הקבוצות נפגשות.
קודם כל כן, ולמרות שגם, אני חושב שגם הפועל תל אביב השנה אמרה יכולת מאוד 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 גבוהה,
נכון.
ושמה את עצמה עם שלושת הקבוצות הראשונות האלה, שזה מכבי וירושלים והפועל, שהן שמות את עצמן ככה במקום אחר מכל השאר. תראי, המשחק הזה הוא, בכלל הסדרה הזו של 5 משחקים, זה משהו שאני בתור...
כן, סדרה.
לצערי בתקופה שלי לא היה, וייחלתי לזה, וגם דיברתי על זה, והתראיינתי על זה בזמנו ששיחקתי. אני חושב שסדרות זה הדבר הכי מעניין שיש. להפתעות יש את הגביע. ובכל מקרה, סדרה מאוד 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 מעניינת. כמובן שבסופו של דבר אני הולך רגע לסוף. שמכבי בסופו של דבר היא הפייבורית, אבל עדיין אני חושב שירושלים קבוצה מצוינת ויכולה לעשות פה הפתעה בסדרה הזו.
לגמרי. גידי, בבקשה.
ירושלים הרי ניצחה את מכבי בגביע. כמה יש לזה השפעה פסיכולוגית, אתה חושב, או אין קשר לגבי, איך אתה רואה את זה?
תראה, יש איזו השפעה מסוימת, אבל לאו דווקא, יש איזה סיפור אחר, אני חושב שהשחקנים היום שעולים למגרש, גם השחקנים של מכבי וגם השחקנים של ירושלים לא חושבים על הגמר הגביע. אני חושב שגמר הגביע יש לו חיים משלו. מתחילה עכשיו סדרת פלייאוף של 5 משחקים של הפועל ירושלים נגד מכבי, של שאני חושב שהרבה זמן לא היה גם סדרה כזו של שאתה יודע, באת מהצד, עוד פעם אני אומר, מכבי פייבורית, אבל לא בהרבה.
מה זאת אומרת לא בהרבה? במה היא בעצם חלשה מהפועל ירושלים?
אגב, זה 3 משחקים רק, בוא אני אתקן אותך. זה 3 משחקים, שלושה משחקים, רק ליתר הדיוק, פשוט.
כן, כן, סליחה, התבלבלתי ב5 ו3, אבל בכל מקרה גם 3 משחקים, בסופו של דבר, בולדווין כרגע לא משחק במשחק הראשון. אם בראון לא ייתן את התפוקה שהוא צריך לתת, כמו שהוא נתן בגמר הגביע, שהוא לא נתן שם, שהוא נתן שם תצוגה לא טובה, אני חושב שירושלים, זאת אומרת שמכבי לא עדיפה לירושלים בשום קטגוריה. אפשר להגיד לשחקן כזה או אחר, הוא קצת יותר טוב, הוא קצת פחות טוב, אבל בסופו של דבר אני חושב שהאסים של מכבי לאורך כל השנה זה היה בראון ובולדווין. בולדווין כרגע בחוץ בתקופה ארוכה, גם אם הוא יחזור למשחק השני והשלישי, שאלה היא איך. ולגבי בראון הוא סימן שאלה לאורך כל השנה הזאת. אפשר לדעת איזה בראון נקבל, והסדרה הזאת הולכת למקום מעניין.
השאלה אנחנו ראינו גם בגביע שזה היה משחק אגרסיבי, וזה משחק, אתה יודע, יותר נוקשה. כמה מי שתבוא היום יותר משחק שאתה יודע, יותר לחץ, יותר מכות, יותר ירביצו שחקנים שלה, זה מה שבסופו של דבר יכריע את ההתמודדות הזו, לאור החיסרון, כמו שאתה אומר, וההשפעה שלו מבחינת מכבי. וכמה שמכבי עכשיו, אתה יודע, היא מגיעה, אין לה כבר את היורוליג על הראש, אין לה כבר את הלחץ של כל כך הרבה משחקים והטיסות, והיה לה זמן לנוח ולהתכונן לכך.
אז קודם כל נתחיל מהסוף שלך. אני חושב שמכבי מבחינה שהיא מגיעה...
אתה איתנו? אוקיי. יש לנו בעיה עם קו השידור.
שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך.
כן, בבקשה.
כן, סליחה. אמרתי, תוציא את העניין של בולדווין. אני חושב שמכבי מגיעה, כמו שאמרת, אחרי מנוחה יחסית, וגם זמן מספיק טוב והתאוששות מהאי-נעימות הזאת המנטלית שקיימת אחרי זה שהם עפו עם פנה.
היה לה גם סדרה יותר קלה מול נס ציונה, שירושלים אמנם גם מול חולון, שזה משחקים יותר קשים היו.
זה היה כל כך חד צדדי, שאתה יודע, זה לא רלוונטי.
אגב, ליאור, ירושלים אין לה את רנדולף, שזה גם חיסרון משמעותי.
נכון, רנדולף הוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו מדברים בעיקר על מכבי, אבל רנדולף הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל אני חושב שהאפקט בסופו של דבר, שאתה מסתכל על ה-100% של קבוצה, רנדולף נכון הוא משמעותי, אני חושב שבולדווין, אבל בסופו של דבר הוא הרבה יותר משמעותי למכבי מאשר רנדולף לירושלים.
ומבחינת המאמנים, אם אתה צריך לעשות את ההבדלים ביניהם?
אז יופי, אני חושב שכמובן שעודד עם כל שיש לו היסטוריה יותר משל, אני קורא לו יונצ'וק, תשאל לי. מיונצ'וק, עבדתי איתו בירושלים ואנחנו קוראים לו ככה, יונתן. אז קוראים לו יונצ'וק. אז יונצ'וק מבחינתי, קודם כל הוא הפתעה נעימה, ואני שמח מאוד לפרגן לו, אחד כי אני אוהב אותו. ושתיים, אני יש לי איזה מין כעס כזה, מאוד מאוד עמוק כלפי ההנהלות של הקבוצות בשנים האחרונות שמביאות לפה מאמנים זרים. אני חושב שיש פה הרבה מאמנים טובים ישראלים, גם אלה שאימנו בעבר בליגת העל וככה לא מוצאים את עצמם היום, גם כאלה שעוד לא הראו את עצמם ויש להם פוטנציאל חבוי. אני חושב שיונצ'וק, אם מסתכלים על זה לפני 3 חודשים, הוא לא היה ראוי, ופתאום אחרי גמר הגביע ו-3-0 על חולון, עם האוכל בא התיאבון, ואנחנו רואים את זה, את האמונה הזו שמתגבשת לאט לאט, ואם הוא יצליח לעבור בסדרה את מכבי תל אביב, שעוד פעם זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לכל מאמן, אני חושב שזה יעבור אותו להיות, זה יהפוך אותו לרלוונטי להמשך הדרך, הרבה יותר רלוונטי להמשך הדרך מאשר עכשיו. אבל עוד פעם, זה רק מראה שיש מאמנים טובים, וצריך לתת הזדמנויות, וכל הסקסיות הזו שקיימת סביבה להביא מאמן זר, לפי דעתי סתם, יש מאמנים טובים בארץ, יותר וצריך לתת להם הזדמנויות, גם לכאלה, כמו שאמרתי מקודם, גם כאלה ש...
לגמרי, לגמרי. תן לי את התוצאה של המשחק הראשון הערב.
אני חושב שהלחץ, דיברנו על לחץ מקודם בשאלה הראשונה, שאני חושב שהלחץ על מכבי במשחק הראשון, בטח בילה שזה בהיכל. אני חושב שבסופו של דבר, מכבי תנצח במשחק הראשון, שהוא גם המפתח לסדרה.
רוצה כבר להמר על כל הסדרה?
תראי, באינסטינקט שלי אני חושב שמכבי, אני לא חושב שירושלים תבוא ותעשה הפתעה פה. אני אומר הפתעה למרות שהיא באמת טובה ויכולה לקחת את הסדרה הזו, אבל באינסטינקט שלי מכבי 2-1.
רשמנו. ליאור אליהו, תודה.
תודה לך. ליאור.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ברדה וואן, אהלן ברדה.
אהלן חברים, ערב טוב.
מה שלומך? מה שלומך?
אני בסדר.
יופי, ושתי הקבוצות לקראת המפגש, דבר אלינו.
האמת היא שהדריכות היא באמת גבוהה, ואם אנחנו מדברים על שתי הקבוצות, אפשר לומר שירושלים מדברת בגלוי, את יודעת, אם בשנה שעברה הם ככה נזהרו מהמילה פייבוריטים, או להציב יעדים באשר לזכייה בתארים, הם אמורים עכשיו בריש גלי שהם, כן, הם יודעים שזו עונה שיכולה להיות עונה היסטורית מבחינתם, עונה שהם יכולים לסיים בה עם דאבל, ואני לא כל כך בטוח שפייבוריטים זה מילה גסה מבחינתם, אם בכלל יש פייבוריטים בסדרה הזאת.
מה זאת אומרת? אתה יודע, כשאתה הולך למשחק, למרות שמדובר בסדרה של 3 משחקים, בדרך כלל יש פייבוריטית, אתה בא להגיד שאין?
מבחינה מסוימת, אין כאן פייבוריטית בגלל שיש את הפציעות שהשפיעו קצת על מאזן הכוחות, בגלל שירושלים ניצחה את מכבי תל אביב בהיכל השנה במעמד של גמר גביע, ובעיקר בגלל שזה הולך להיות כאן עניין של מצ'אפים וכיצד השחקנים שהחליפו את הפצועים, יתפקדו, כי אם בגמר הגביע בלט של מכבי תל אביב היה חסר עוד מוביל כדור על הפרקט, על המגרש שם, בדקות של לורנזו כבר נקרא לזה גמרו אותו מבחינה הגנתית, אז מכבי רושמת את תומסון למשחק הזה שיכול יותר לעזור בהובלת הכדור, פחות תיק את הגנתי. ירושלים מבחינתה הלכה עם טרבור לייסי שהוא טיפה יותר גדול מברינטון אמר בכל מה שקשור לסייז, זה יכול לתת להם עוד גוף גדול שיכול ככה להציק ללורנזו.
אבל ברדה, אבל יש לי שאלה לך. ראיתי את המשחקים של חולון עם ירושלים. חולון, אתה יודע, עם פחות זרים ועם סגל קצר והכל, עשתה לך חיים קשים. בירושלים לא היה לה קל. כמה זה יכול לעבור לביטוי בסדרה עכשיו? מנגד מכבי עשתה טיול שם של ערב מול נס ציונה או אחר הצהריים מתי שהיו משחקים. לא התאמצה. השאלה, מי בא יותר חדה בגלל זה הערב?
וואו, שאלה מצוינת. לפני כן נעשה איזשהו עיכוב קטן, נזכיר רק שכל הסדרות פלייאוף שנערכו עד היום, מכבי ניצחה בכולן. זאת אומרת, ירושלים עדיין לא גברה על מכבי תל אביב.
אז יושב לעקוף הזה.
בדיוק, יש גם את הדבר הזה. אבל תראה, העובדה שהיה קשה לירושלים, חייבים לשייך את זה גם למה שקורה בשנתיים האחרונות, במיוחד כשרואים את עם ירושלים של אלכסנדר ג'יקיץ' וזו של יונתן אלון. מול קבוצות שהם ירושלים הגיעה כפייבוריטית, היא מתקשה. כי הרמת בריחות שם היא משהו משתבש.
אבל הערב היא מגיעה, איך היא לקחה את הגמר, היא לקחה את הגביע שם.
נכון.
אז היא לא חוששת, אתה יודע, לקחה תור בהיכל. זה לא שהיא לא ניצחה שם בהיכל והכל, להפך. סטייל זה בצורה, בסטייל לקחה את הגביע.
נכון, היא עשתה את זה בסטייל, היא יצאה למחצית השנייה שם ממש מגוע שפותח עם איך שהם שתפו את הפרקט בשני הצדדים ואתה יודע, הם ניצחו בצדק.
תן לי תוצאה.
אני אלך כאן עם ליאור, אני חושב שדווקא בגלל מה שקרה בגביע מכבי תל אביב, נשאר רק אותו אחד העונה.
אבל חבר'ה, זה רק המשחק הראשון הערב, תודה רבה לך ברדה וואן, תודה.
תודה לכם.
פרסמות.
תוכנית הספורט של ישראל.
שבע 42. שלום לך, ראובן יבלונקה, אביו של חנן יבלונקה, זיכרונו לברכה, שגופתו הוחזרה לפני כשבועיים. שלום לך, ראובן.
ערב טוב לכל הבא זדה, וגם לך אישה יקרה.
מה שלומך, ראובן?
אנחנו כמה ימים אחרי השיבה שקמנו והאבל, לא קל, קשה, אבל אני ממשיך עם אשתי וכל המשפחה במטה החטופים להילחם
עד האחרון,
עד שיחזרו הביתה הבנות, חיילים, הגופות, זה המטרה שלנו.
אני רוצה ברשותך יבלונקה לצרף לשיחה את רגב הוד הזמר. שלום רגב.
ערב מצוין, אופירה יקרה, הולך ולמאזינים. ראובן, ערב טוב.
ערב טוב. רגב, תודה, רגב.
אני שמעתי את השיר, כמובן, לזכרו של חנן יבלונקה, ואתה גם שר וגם יוצר. כן. בוא תספר לנו על ההחלטה לכתוב, איך נוצר קשר ביניכם.
האמת שרובן הוא חבר ותיק מעולם ההופעות שלי, והוא פנה אליי יחד עם היוצרת והכותבת רונית נוביק. הם באו אליי כבר עם טקסט פחות או יותר עם כיוון כללי לשיר הזה, ומיד נהניתי לבצע אותו. עשיתי לו כמה תיקונים במה שראיתי לנכון ככה בלחן ובמילים, אבל אני חושב שנצא שיר מרגש, שיר שאני זוכר את הצילומים של הקליפ שאני מדבר עליו, יש לי מרמורת. אנחנו מצלמים את הקליפ ביום חמישי ב-12 בצהריים, וזה בדיוק הדוקות שבעצם החיילים שלנו מחלפים
נכון.
את הגופה של חנן, ובקליפ שם ניתן לראות שככה, קודם כל משפחת יבלונקה זו משפחה מדהימה, 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 ולפעמים גם ששמעתי בתקשורת את השם חנן יבלונקה, ופתאום אני רואה את ראובן מתראיין, לא יודעת איך לגשת אליו בכלל,
כן.
ברמה של מה לומר, אבל משפחה שמחזקת וחזקה, וכל כך רצינו שהשיר הזה יהיה שיר, שיר שבעצם חלמנו שיחזור וישמע יחד איתנו, בסוף זה הפך להיות משיר תקווה לשיר הנצחה.
ראובן, מתי החלטת לשיר, לעשות את השיר הזה?
אני בערך לפני חודש, אבל הייתי שקוע כל הזמן תרות בנושא של הבן שלי, מה קורה שם, מה קורה לו, מה קורה לכולם. פגשתי את רגבות ורונית נוביק כתבה מילים, הכיר את חנן, ואיך שאמרתי לרגב יש שיר לחנן, ישר אמר לי אני שר אותו, וככה התחיל הסיפור. וביום חמישי עשינו קליפ בכיכר החטופים בצהריים, ובבוקר הודיעו לנו שחנן נרצח.
זה נורא.
זה מדהים פשוט.
זה נורא, זה נורא, יבלונקה, זה...
כן, כן.
יבלונקה?
זה קשה, הדבר היחיד...
זה קשה, זה קשה.
מה שמנחם אותי, גם אמרתי לאשתי ולילדים, שיש לנו קבר לעלות אליו, וחנן נמצא פה, ואני דואג לכולם שעוד שמה, רק שיחזרו לפה ושיהיה בריאים ושלמים, ומי שיחזור... לא שלם, שאין לו לפחות למשפחה קבר, לענות אליו.
יבלונקה, אני מחבקת אותך, שלא תדעו עוצר לעולם. כן, בבקשה, רגב.
אני רק רוצה להוסיף שיום למחרת הצילומים של הקליפ, נסעתי לוושינגטון, למופעים גדולים שם, ורציתי מאוד מאוד להיפגש עם השגריר מייק הרצוג, ולקחתי את התמונות של חנן, בלי לדעת מה אני אשמע שאני לוחץ. לקחתי את התמונות של חנן, לקחתי חולצות של חנן, בשביל להעלות את המודעות שאני נמצא שם, והיה לי הפרסון לנסות להיפגש עם אנשים חשובים באזור וושינגטון, וכל זה הפך להיות מתקווה לסיוט.
אז בואו נשמע את השיר.
כן.
יבלונקה, שלא תדעו צער לעולם. רגב, תודה רבה לך, כל הכבוד.
תודה.
הנה
לך,
השיר
תודה.
לזכרו תודה. של חנן יבלונקה שנרצח בשבעה באוקטובר.
תודה. כבר מוכר, נתן לך לעצור בכל העמים ושמפן כמו שכבר עבר ואתם מוכרתנו להחלכת ישר שבת.
אלוהים חנן אותך במתנה, תמיד נשאיר לך בציפייה, לעולם לא נאבד את התקווה לשובך הביתה חזרה. תשמור על עצמך ותחזור, תשמור על עצמך ואל תביט לאחור, הלב כבר לא יכול יותר, לא תהיה לבד, איתך תמיד ניצד יד ביד. אהוב שלנו ילד הפרחים, בלעדיך זה לחיות ללא חיים, מחכים לך ולשאר הלבבות שעוד תראו אותנו חנוקים כאן מדמעות. תשמור על עצמך ותחזור, תשמור על עצמך ואל תביט לאחור, תמיד ניצד יד ביד. תשמור על עצמך ותחזור, תשמור על עצמך ואל תביט לאחור, הלב כבר לא יכול יותר, לא תהיה לבד, איתך תמיד ניצד יד ביד, תמיד ניצד יד ביד.
אמן.
איזה שיר מרגש שנוגע ללב אנחנו שמענו של רגב עוד. עד כאן אנחנו השידור שלנו. תודה למיכל ברנוי על העריכה וההפקה, לעמית הנה על הצד הטכני, ושנדע ימים שקטים יותר. תודה רבה לכם.